הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
שלום לכל המאזינים שלנו ולכל הצופים שלנו, אנחנו נמצאים בפודקאסט נוסף של כלכלה מבראשית, עושים ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בדיוק סיפרתי לאורח שלנו, הרב בני, שתכף נתייחס אליו, ואמרתי לו שהפודקאסט הזה בתחילת דרכו היה אמור לעסוק באימפקט, ואילו אחרי שניים, שלושה פרקים הבנו שמה שחשוב, ואני לפחות מה שהבנתי, שמה שחשוב ומה שצריך להתמודד איתו, זה הסטארט-אפ הציוני, האימפקט של הסטארט-אפ הציוני, מכיוון שהאתגרים שניצבים בפנינו מעלים שאלות מאוד קשות ומאוד מאתגרות סביב הנושא הזה, והרב בני, יש לו בטח הרבה מאוד תשובות מאוד מעניינות ביחס לדברים שאנחנו נעלה פה. אני רוצה לספר קצת על הרב בני, קודם כל ברמה האישית. קודם כל, הרב בני הוא מי שחיתן אותי ואת דנה אשתי בבית השנתי במדבר, גן שניאור. וזה בעצם הייתה ההיכרות הראשונה שלנו.
לגמרי.
כן. ההיכרות הנוספת בינינו הייתה במסגרת 929, שהרב בני, תכף תספר, הוצאנו תנ"ך מהדורת מישאל חשין, בשנת ה-70 למדינת ישראל, ואחר כך הפצה נוספת בשנת ה-75, ומשהו שאני לא יודע כמה הפנמת, אבל בעצם כל הסיפור הזה הוביל לשינוי מאוד עמוק ומשמעותי בחיים שלי גם, שחושבים על זה.
אז קודם כל שלום, תודה שהזמנת אותי, כי שאלת האימפקט והמשמעות שלה לתנועה הציונית, לא רק לחברה, אלא לכל התנועה הזאת, היא לא מעוררת אותי, היא לא נותנת לי לישון. אז זה מאוד
אני,
מאוד...
אני בטוח.
זה כן. מאוד מעסיק אותי. אני אגיד מילה, 929 נולד מתוך כאב, נולד מתוך איזו תחושה עמוקה עמוקה, שהחברה הישראלית הציונית, שינקה את התנ"ך באמת מבית הוריה, כל אדם, בלי שום קשר לדתי, חילוני, שמאל, ימין, לא שום קטלוג, הוא היה דופק החיים שלנו, ההיסטוריה, השפה, הגיאוגרפיה, הנרטיב, הכל. ואז אתה מוצא את עצמך, אני כאדם מבוגר, מסתובב, ומגלה שחברה שלמה נטשה את הספר. פשוט כך. כאילו אתה מחזיק ספר ביד, ואתה אומר כך, ואתה אומר לא, תודה, אין צורך, לא שלי. אני מתמצע, אתה יודע, בכל ההוויה שלי, מדעים, שפות, אני מוכשר באלף דברים, התנ"ך לא תורם כלום לזהות שלי, okay. לא, בוודאי לא למשמעות בחיים.
ומה אתה עונה לו?
וקודם כל אני מקשיב, לפני שאני עונה, אני חושב שיש משהו בלחוש את הכאב הזה שבן אדם מחזיק נכס ביד שהוא ירושה. ירושה מהוריו, מכל הדורות שלפניו, והוא עומד ואומר לא תודה, אין צורך. זאת החוויה הראשונה, אני עוד לא עונה. מכאן אני מגיע אל אבא שלך, זיכרונו לברכה, שהיה באמת מר תנ"ך, מעבר לזה שהוא היה שופט גדול, הוא היה אדם ששרק תנ"ך, זה היה חלק מה... זרימת הדם שלו. ואני פגשתי אותו על רקע זה בחוג תנ"ך שהוא ניהל בכנסת. וכשהוא נפטר, פניתי לאימא שלך, שתיבדל לחיים ארוכים. אמרתי לה, אני חייב בתור מישהו שמוביל את הנושא של התנ"ך בישראל, להקדיש משהו לשופט מישאל חשין. וככה יצרנו מתנה ליום הולדת 70 למדינת ישראל, מארז, אני עושה עכשיו שיווק אגרסיבי. טוב אבל מאוד. אני לא בטוח שאפשר להשיג אותו עוד. זה היה באלפים, אלפים.
לא, יש עוד, יש עוד.
אלבום יפהפה של 929 אייטמים ייצוגיים של אנשים שונים ממרחב החיים הישראלים, שמבטאים את הפרשנות שלהם לתנ"ך בציור, במבע, בשיר, במאמר, באלף גוונים. והרעיון הוא להגיד, התנ"ך מדבר ישראלית, מאוד ישראלית. זה אלבום חשין, של 929 פרקי התנ"ך, ואני אומר אחרי למעלה מ-10 שנים במסע הזה, של ניסיון לייצר תנועה שהתנ"ך מגיע לרחוב הישראלי, אפשר להגיד חצי כוס מלאה, ריקה, הדרך עוד מאוד מאוד ארוכה.
ובכל זאת, אני שואל אותך למה זה חשוב. מה, יש מדעים, מה שהוא אמר? מדעים, היסטוריה, תיאולוגיה, מה הסיפור?
תראה, אפשר לדבר על זהות, על המושג של identity, מושג של זהות, של אדם או חברה שמגדירה את עצמה, את הזהות שלה. ואתה מנסה להגדיר מה זה אומר להיות ישראלי, במובן העמוק של המילה, כולל הכותרת אדם יהודי. בסדר, אני מרכיב זהויות. כי אם אתה אומר ישראלי, אתה מדבר על חוויה שהיא גיאוגרפית, אולי פוליטית, במובן של תעודת זהות. יש לי, אני אזרח מדינת ישראל. לא משנה אם אני יהודי או מוסלמי או צ'רקסי, אני אזרח. זה זהות. כשאתה מדבר על זהות רעיונית, תרבותית, אתה מגביע את הקומה שלך. אתה אומר אדם אני אוניברסלי, אבל כשאתה בא ואומר אני אדם יהודי ישראלי, אתה מגדיר זהות שהיא יותר אינטימית. היא שייכת למשהו ששייך לזיכרונות שלך, שייך למקומות שמהם באנו, שייך למקומות שאולי אנחנו היינו רוצים להיות.
יבוא המורה הרוחני ויגיד לך שהזהות שלנו, כל הישראלי, יהודי, אישה, גבר, שחור, לבן, זה הכל זהויות הראיות קונטינגנטיות שאינן קשורות לשורש הנשמה. זה הזהות האמיתית שלנו.
אז קודם כל, נשמה היא עולם גבוה יותר. Mm-hmm. נשמה היא מאוד אינטימית. אתה יודע שהשם הקבלי למילה נשמה זה יחידה, אינדיבידואלית. אין נשמה שנייה. יש נשמה יחידה שהיא שלך והיא רק שלך.
מונדה.
נכון, כן. וכשאתה מדבר גם בשפה רוחנית שכזו, אז אתה אומר, אל תיכנס לאורה שלי, תשמור את הנשמה שלי בבלעדיות שלה, ואני לא רק מכבד את זה, אני גם קנאי לזה, לפרטיות של הנשמה.
לא, אבל הנקודה היא שברגע שאתה עוטה על עצמך זהויות הראיות, שאין בהן ושום דבר מהמהות הנצחית שלך, כמו להיות ישראלי, אתה יוצר הפרדה. אתה יוצר מתח עם אנשים שאינם ישראלים או יהודים.
כל זהות יוצרת הבדלה. זה חד משמעי. כל זהות,
אותה.
אז עכשיו, נכון, הקוטב האחד בא ואומר, אני אדם אוניברסלי, אני משחרר את עצמי לגמרי מזהויות מפרידות, אני יוצר משהו שהוא מעל הזהויות, הזהות. כשאנחנו בודקים את עצמנו, אני יכול להגיד בחוויה הפרטית שלי, אבל גם בחוויה לאומית, אתה רואה שהמושג הזה להיות חלק מעם, חלק מקולקטיב שנקרא עם, זה דבר שגם כשאתה מנסה לברוח ממנו, הוא רודף אחריך. זה דבר שקשה להבין אותו, אבל גם לאורך ההיסטוריה הרחוקה, וגם בהיסטוריה הקרובה, העכשווית, אנחנו רואים את זה כל הזמן, בכל מקום, שזה רודף אחרינו. עכשיו, אני לא יודע, אני לא מיסטיקן, אבל אני יודע שיהודי מעורר מיד תשומת לב בעצם ההוויה שלו. כל כך הרבה ניסו לשחרר את עצמם מהדבר הזה לאורך ההיסטוריה. גם הרחוקה, בימי קדם, וגם ההיסטוריה הקרובה של המאה ה-19, כל כך הרבה תנועות שאמרו, תשחרר אותי, תן לי להיות אדם, אני אהיה באמת בתור דור שני שואל, הכי כזה אלים במילים שלי, הם היו על הרכבת יחד עם סבא שלי. זאת אומרת, גם אלה שניסו לשחרר את עצמם, הסונאים מסביב לא נתנו להם, הם הצביעו עליהם. וממילא כשאתה חי בתודעה כזאת שמצביעים עליך, אז אתה אומר, רגע, עד שאתם תצביעו אולי, אולי אני אצליח לעמוד מול עצמי, ולשאול את עצמי, אז מה זה אומר לי? במקום להיות באיזו זהות נגטיבית, זהות שהיא גורלית, זהות שהיא כל הזמן מתכנסת לתוך מתח של עומדים עלינו לחלוטנו, אולי אני יכול לייצר זהות של עם עם ייעוד, עם עם איזו זהות שהיא פוזיטיבית ולא נגטיבית,
כן.
זה בעיניי האתגר הכי גדול.
אוקיי, בעצם מה שאתה אומר, בואו נעבור חברים יקרים מברית גורל לברית ייעוד.
לגמרי.
האמת היא שהעברתי על זה בדיוק בתיקון ליל שבועות, דיברנו על הנושא הזה של עשיו שונא ליעקב. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, שזה באחד היסודות של בניית הקורבן, הזהות של היהודי כקורבן. כן, שאז דרך אגב היה הדבר הנכון לעשות, אבל השתנו הימים.
שאתה יודע שגם זה הרי הזיה, כשאתה אומר בידוע שעשיו שונא כאילו הלכה.
כן.
אתה יודע שזה טעות דפוס? אני לא יודע אם אתה בשיעור שלך עמד על זה, אבל היה כתוב היי למד, ככה היה כתוב בכתבי יד הקדומים, במדרש, היי למד, אפוסטרוף, עשיו שונא ליעקב. שהכוונה היא הלא עשיו שונא ליעקב. ואז באו הלמדנים, וכשהם הדפיסו, הם כתבו הלכה. וברגע שזה הלכה, זהו. זה
לא,
חסום.
אבל אתה לא יודע לאן אני לקחתי את זה. ואני חשבתי שבהתחלה, בפעם הראשונה אמרתי הלכה, כי מצב הדברים היה כזה שעשיו לא יכול היה שלא לשנוא את יעקב.
וואה.
בטח.
עשיו, קודם כל נכון, כן. אתה אומר, בסיפור הביוגרפי של עשיו ויעקב,
כן,
יעקב עשה הכל, הכל אבל,
כן.
כדי שעשיו ישנא אותו.
נכון.
התוצאה לאורך דורות, שאתה בא ומסתכל על המישהו שהוא מכונה אצלך עשיו, שאתה יודע שלאורך הדורות זאת הייתה הנצרות בכלל.
בוודאי, בוודאי.
היום כבר
הפכו את זה... אבי המערב בעצם.
הפכו את זה פתאום לאסלאם, אבל זה היה במקור.
אסלאם זה ישמעאל.
כן, אבל היום כשמנסים להגיד מי זה הידוע ששונא ליעקב, כבר הנצרות אנחנו כבר מנסים להתיידד איתה. אבל האסלאם, וואי, כן, איזה כן. פותחים, נכון? את כל המבארים.
כן, לא, אבל אני מסתכל על זה, האסלאם והיהדות והנצרות והמערב היהדות זה עשיו ויעקב. כן. לזהות את הארכיטיפים ביחסים שם וביחסים שם לאיך מה שהתפתח אחרי זה. אפרופו יהוד, אולי גם משהו שקשור לתיקון של סכסוך בין אחים.
אני בטוח, בטוח, אבל שהייעוד שלנו זה מה שישעיהו הנביא מוביל אותנו של כל הגויים, כלומר כל האומות. יעשו יד אחת כדי לקרוא בשם השם לתקן עולם. זאת אומרת, זה ברור לי לגמרי שאם אתה מתקן עולם במסלול רחוק, אתה צריך לייצר משהו שהוא תכליל של כל האמונות וכל הדעות, ואתה נותן מקום. Okay. זה בעיניי חזון מאוד רחוק. אנחנו בדרך, צריך להגיד, אפשר להגיד משהו אופטימי, שאם היינו ביחסי שנאה איומים בין הנצרות והיהדות לאורך מאות רבות בשנים, מאוד במובן של בערך מתחילת הנצרות, ועד לפני כשנים ספורות, איבה, איבה עם זיכרונות מרים, עם מסעי צלב, עם ביזיונות שבאמת קשה לתאר אותם, עד היום אתה תמצא עוד איים קטנים, קטנים של יהודים שעוברים ליד כנסייה ויורקים. למה זכר לימים הרחוקים מהם? היום כשאתה מסתכל על מערכות יחסים של ישראל עם הוותיקן, של כל מערכת הכמורה, אתה מבין שעברנו קומה, עברנו קומה של הבנה, קומה של שפה, קומה של הידברות.
ועם זאת חשוב לציין שהיחס בין, אם אנחנו מסתכלים על גלגול, ודרך הפריזמה של היחסים בין עשיו ליעקב, כרגע עשיו או חלק מעשיו מאוד לא אוהב את יעקב, בארצות הברית יש חצי שחושב אחרת, אבל... יש כאן איזושהי סיטואציה שיכולה להתהפך כפי שאנשים דיברו איתי באמריקה שמרגישים כמו כאילו ליל הבדולח, או הכי קרוב שהיה יכולת למה שהיה בליל הבדולח.
אז הנה, אתה מחזיר אותי אל הגורל, נכון? נכון. אני יכול להגיד שהשבעה באוקטובר זה היה רגע מכונן במובן הזה, מעבר לכל הבהלה וההלם, מעבר לכל המילים, אני כל כך הרבה שנים מדבר על הייעוד, 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 עזבו אותי מהגורל, אל תהיו כל כך קורבניים כל הזמן, ופתאום מגיע 7 באוקטובר, ובבת אחת הודף אותנו מעולם של הייעוד לעולם של הגורל.
אני לא בטוח.
ואני אומר, מה שאני אומר לי, אל תעצור שם. כלומר, יש משהו מאוד מאוד הודף לעולם שאתה באמת עומדים עלינו לחלותינו. פתאום אתה רואה שנאה. פתאום אתה נפגש עם רצח בעיניים של אנשים שחיים מסביבותיך, ואתה אומר, זה אמיתי? באמת רוצים להרוג אותי? באמת רוצים לחלות אותי? זה לא דמיונות, זה לא פחדים. אחרי שאתה אומר את זה, אתה אומר, אוקיי, בוא נתגונן, בוא נייצר איזה מערכת של כמו צמח שמתגונן מפני איזה שערה.
כן.
אבל רק אל תיתקע בזה. זה כל כך מסוכן להתעקע בקורבניות
לא,
הזאת.
רגע, שנייה, אבל אני בטוח שיהיה קשה למצוא אנשים רציניים שלא יסכימו איתך, אבל בוא רגע נעבור לייעוד, ומה שאני מוצא בנושא הזה של ברית הייעוד, הוא האתגר, המכשול הכי קשה, כי כשאני מדבר על האומה היהודית וייעוד, אני מתחיל להסתבך. אור לגויים, תיקון עולם, ידועים מתנשאים, טובים יותר מאחרים, כל השיח הזה, שכולנו, אני מניח שגם, אני משוכנע שגם אתה מתנגד לו, ברגע שאתה מתייחס לייעוד שלנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, נוצרת פה בעיה. מצד שני, אנחנו חייבים חזון.
כן, והחזון, אני חושב שהחזון והייעוד שייכים לאותו מפלס שאומר אחריות. המילה אחריות. אתה יודע, אתה לא צריך לספר לך, כשיש מושג של בחור בבית, איזה תודעה הוא סוחב. בתנועת המושבים היו תמיד מדברים על הבן הממשיך. שמגיל קטן הוא היה נושא באחריות של המשק. כשאתה מדבר על בני בחורי ישראל, אתה לא אומר שהוא אחר מהמשפחה. אתה לא אומר כל האנושות הם סוג של זן א', ואתה מי נבחר, תורת גזע, חס וחלילה, נגיד את האמת. יש גם פרשנויות כאלה שמסתובבות במרחב היהודי, שזו גזענות לכל דבר. אבל כשאתה קורא את התורה בעיניים פשוטות, ואתה נבהל אמיתי בנפש מתורת גזע, אז אתה מבין שלהיות יהודי זה להיות בני בחורי ישראל.
רגע.
בני אתה... בחורי זה אומר אחריות.
אוקיי. אז חכה, אז אני כבן סכונים.
זה פריבילגיה אחרת.
אני יכול להגיד לך שכאשר אחי הבחורים ישבו באוטו מקדימה, אני יצאתי מדעתי?
קודם כל, למה אנחנו...
מה?
אני אומר בתור סבא, עכשיו אני אגיד, אני מאוד מאוד מקפיד שהילדים הגדולים ישבו מאחורה כדי שישגיחו על הקטנים. בסדר? השאלה של המיקום היא קריטית, יואל, היא שאלה אמיתית, היא לא... אנחנו צוחקים.
אצלנו זה היה סטטוס.
קודם סטטוס. כל, השאלה, הסטטוס הזה למה? אני אומר, אני לא בחור, אני, אתה יודע, יש מצב סנדוויץ' זה יותר טוב מכולם, אבל להיות בחור זה תודעה. עכשיו, אם התודעה הזאת רומסת את מי שמתחתיך, אתה סתם אלים, אתה סתם אדם שמייצר כוח לשם כוח. אבל אם אתה נושא באחריות, המילה אחריות בעיניי היא מילת המפתח. המילה שאני מסתכל ואומר, זה שלי, זה עליי. אתה רואה מצבים לא תקינים בעולם, בעולם, בעולם האנושי. אתה אומר, מי יתקן את זה? באחריות מי זה? אתה לא יכול להסתובב אחורה להגיד מישהו יבוא ולתקן. זה שלך, תיקח אחריות. אני חושב שבתור מי שנושא את הדגל של אברהם אבינו, שאומר לך לך, שאומר, אתה תהיה שותף שלי בתיקון עולם. אברהם אבינו הוא הדגם שאומר, אתה נושא איתי באחריות. אומרת התורה, התהלך לפניי והיה תמים. זאת אומרת, אתה לא מושלם. אתה תהיה, תלך כמה שאתה יכול, יתלך לפניי. זאת אומרת, תפלס דרך.
אני עכשיו בכל זאת לא, חושב שלא קיבלתי מענה מספיק מוצלח. תשמע, יש... הדוגמה שנתתי לך ביחס לאחים הבחורים היא הייתה רצינית. אני באמת, היה לי מאוד קשה איזה. כמו שקשה לילדים צעירים יותר. מה זה אחריות? אני גם אחראי. מה, אני נוצרי, אני מוסלמי. מה אתה אחראי? מה אתה פה בעל בית עליי? מה אתה מדבר? מה? כן. וגם מה זה אומר?
קודם כל, ברגע שזה בא להפוך להיות לנבדלות על חשבון מישהו אחר, זה כבר לא בחורה. אני אומר את זה בפרשנות, לא ב... הרעיון הזה של אני בחור שנושא בעול, נושא באחריות, שותף להורים בהחזקת בית, לא יודע, זה חוויה, זה חוויית נפש. אני יכול להגיד כהורה, כשהילדים התחילו לגדול, אז יש תמיד את הפריבילגיה של ההורים שיושבים בלילה מאוחר ויושבים עם קוסטי. והילד הזה גדל, והוא אומר, אני רוצה לשבת איתכם, מה עשית בשביל זה? הורדת את הזבל, ניקית את הבית, עשית, סידרת את ה... כאילו, תיקח אחריות, תהיה שותף. הילד השני גדל, הראשון כבר יושב עם ההורים במעגל. אומר, גם אני רוצה, תיסע באחריות. אתה מצרף אנשים על ידי הדוגמה הזאת של בני בחורי ישראל, אתה אומר, ישראל, אשר, אני מצטט עכשיו את הנביא, ישראל, אשר בך את פער. הישראל אשר בך זה אומר, תסתכלו, אפשר להגיע לכאן. ואז... אתה לא מייצר נבדלות שהיא על חשבון.
בטח שזה על חשבון.
אתה מזמין,
לא, זה
למה?
על חשבון, בטח, כיוון שאני חושב שעשיו לא היה מקבל. אם עכשיו עשיו היה זבוב על הקיר, הוא היה אומר, מה בני בחורי ישראל? אני הבן הבחור. ולא רק זה, אם אנחנו מסתכלים, אני ממשיך את הקו שאתה הצעת, שעשיו הוא אבי הרומי, הנצרות, אדום וכיוצא בזה, הוא החזיר ליעקב, הוא קבע ברית חדשה. הייתה ברית ישנה עם יעקב, הברית החדשה איתי עם עשיו. הוא לא מוכן לקבל את ההגדרה הזאת. מה זה? את זה הוא לא מוכן לקבל. אבל יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, שאני לא יודע מה לעשות, אתה יודע.
קודם כל, השעון ייגמר לפני שאנחנו ניגמר, אבל אני רוצה כן. להגיד, אתה פותח אותי לעשיו, וזה מרתק. Mm-hmm. זה באמת מרתק, כי אתה אומר, מי הבחור? באמת, אתה אומר ביולוגית, הרי זה תאומים. Mm-hmm. בסוף אתה אומר, הם מתקוטטים על עצם המהות של הבחורה. זה בהוויה שלהם.
נכון.
שני תאומים שפתאום אחד אוחז באחז, נכון? כל המהות של יעקב זה שהוא תופס אותו ואומר, אני לפניך. זה מהות התחרות שלהם על מי נושא בעצם בשם הזה של הבן של רבקה ויצחק, ועל זה הם מתקוטטים כל החיים, וכנראה בסיפור הגדול של האדום ושל יעקב, זה ימשיך להתגלגל, אני אגיד בכנות, כשאתה לומד תנך, אתה רואה את דוד המלך עושה עוולות באדום, בלא שום הצדקה, רומס אותם.
וואו.
ואז אדום באים ומוחקים אותו, ואז באים כל ההיסטוריה.
זה הכל הידהודים של היחסים.
עד שאתה בא ממש נורא, נורא. זה מערכת יחסים לא תקינה של שני אחים שהתחרו על הבחורה ורמסו זה את זה. מיותר לגמרי.
בוא נגיד שאנחנו כנציגים של יעקב רמסנו את השר.
כן, וגם הוא צריך להגיד בזמנו ובחלקו, החזיר לנו כגמולנו הטוב.
החזיר כגמולנו.
ואנחנו מתפללים, נכון, זה הרי אין סופי. החוויה המדממת הזאת צריכה להיגמר.
כן.
ולכן אני מסתכל היום על מערכת היחסים הזאת של הכנסייה בישראל, ואני אומר, נכון, יש תקופות אנטישמיות גדולות. היום אנחנו יכולים להגיד, אני נפגש עם אנשי דת, בכירים מאוד, בתוך המערכת של הכמורה, גם הקתולית, גם פרוטסטנטית, ואתה אומר, וואו, יש עם מי לדבר. אנשים מבינים שאנחנו צריכים להגיע לאיזה מקום שמספיק להתקוטט על הבחורה. יש לנו אנושות שאנחנו רוצים לרומם, אנחנו רוצים לייצר אקלים אחר בעולם.
אני חושב שלפחות חלק מהעידודים של עשיו רותחים עלינו מזעם. בעצם עשיו, כאופציה, אומר, יעקב יקר, זימנתי לך את הפרויקט הציוני על מנת שתשוב לציון, לא בשביל להוכיח לי שאתה יכול להיות כמוני עשיו, כי אתה מנסה להוכיח בכל דרך אפשרית, אלא לחבר אותנו חזרה לאלוהים, כי אלוהים מת. ואתה קיבלת את הברכה, יאללה, צא לעבודה, והוא כועס עלינו.
אז קודם כל יש לנו באמת אחריות נורא גדולה, אם אני משתמש שוב במילה אחריות, שאנחנו חוזרים לפרויקט הציוני כדי לומר שאנחנו חזרנו למשפחת העמים. תופעה בעיניי יחידאית בהיסטוריה האנושית של עם שהיה כבר בעצם משול למת, חזר למערכת החיים, לשפה, לפני הכל. פלא ענק. אין לך שום דוגמה אחרת מההתחדשות הציונית,
כן,
של השפה העברית. אחרי זה שפה חזרה לגיאוגרפיה. ואז חזרה לריבונות. שאנחנו רק בחיתולים של החיתולים שלה, ולהגיד שאנחנו עושים את זה טוב, אני לא סתם רוצה למכור מילים. אנחנו עושים המון כשלים, אנחנו לא למדנו להיות ריבון. ה-DNA שלנו כיעקב מול עשיו, היה DNA של הישרדות. כל ההתנהלות היהודית במשך למעלה מ-2000 שנה, אני מרשה לעצמי להגיד 2500 שנה, חוץ מאפיזודות, אנחנו התנהלנו כ-survivors. אנחנו כל הזמן שורדים מול הגמון, מול שלטון, מול אימפריות. עכשיו, כשבן אדם או גוף של אומה חי כהישרדות, ההתנהלות שלו התנהגות מאוד מאוד הישרדותית של הסתגרות, של רמייה, מניפולציות, המון המון דברים שהשלטון הוא שם ואני כאן. פתאום נפלה לנו מדינה על הראש. פתאום ישנו 77 נגיד, בסדר, זה התחלה.
לא, אנחנו עדיין בהישרדות.
אבל אנחנו עדיין עם ה-DNA ההישרדותי, זה הטרגדיה אולי.
לא, גם כמדינה אנחנו נמצאים בהישרדות.
אני אומר, אנחנו העם היהודי שהקים מדינה, ה-DNA שלו הוא הישרדותי.
כך מסתבר.
אתה רואה דברים אנומליים, שאתה אומר, אנשים שמחזיקים בכוח חושבים שהם מיעוט. לא, אתם לא המיעוט, אתם הרוב, אתם שולטים בעם אחר, אתם כבשתם, אתם רואים את זה שאתם הכובש, ואתם לא הנכבש. כשאנחנו שרים פעם אחר פעם שעומדים עלינו לחלותנו, סליחה, אתה יכול להפוך את התקליט, להגיד שמישהו אחר שר את זה? אנחנו שם, אנחנו בדיוק בנקודת המעבר. אני חושב שהנכדים שלך, הנכדים שלי, מסוגלים אולי להתחיל לראות את המהלך הזה של עם שמפסיק עם ה-DNA ההישרדותי. זה האתגר הכי גדול של מדינת ישראל.
אמן כן יהי רצון, אבל אני, בוא נתקדם. אתה אומר שאנחנו נשתחרר מהיסוד ההישרדותי כאשר נגשים את הייעוד שלנו. מה?
ייעוד של עם שלוקח, שוב אני אחזור בפעם המאה על המילה אחריות, אבל אני רוצה להסביר את הדבר הזה, כי אחריות למי? יש גופים שלוקחים אחריות אל עצמה מלבד, אתה זוכר את נוח בתיבה, נכון? על מי הוא נסע באחריות? בוא אתה ואשתך ונשה בניך אל התיבה, תסגור את הדלתות ואחרינו המבול. זה סוג של אני אחראי לעצמי. תחשוב על עולם של נזירות, תחשוב על עולם של כתות. יש לי ממש איזה אחריות פנימית רק למי שכמוני. כשאתה חושב על יהדות של אברהם אבינו, אתה אומר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אתה אומר, תודעה הפוכה לגמרי. תסתכל, נכון? אומרים לאברהם, מופרץ את הים, מקד, מצפון, ונגבה, תהיה חלק מכל הסיפור. חלק מהסיפור זה אומר, שאם אני רואה אבלות בעולם, אני צריך לקחת אחריות. זה מתחיל בבית. זה מתחיל, אם אנחנו מדברים על מדינת ישראל. האם אני רואה את ערביי ישראל, למשל? האם אני רואה אנשים עם מוגבלויות כחלק מהחברה? האם אני רואה שוויון מוחלט בין כל מי שחי?
זה מרגיש שאם אתה רוצה לאפשרות לראות את ערביי ישראל, טוב נעשה אם נשלח אותך לשלושה חודשים לעשות מדיטציות בהודו, ולהבין שהנשמה היא המהות האמיתית שלך, ותחזור לארץ.
זה בדיוק,
איפה ביהדות זה בדיוק, בדיוק אתה יכול...
מה, זה כן. בדיוק מה שינקר אותי מהאחריות. אם אני אלך לשלושה חודשי מדיטציה, אני אדאג לנשמה הפרטית שלי. אני אחיה חיים מאוד מאוד גבוהים, אני אגיע לזיקוק של כל הקליפות שלי, אני אגיע לאיזה באמת אורה מאוד פנימית, לנירוונה, אני אגיע למקומות נפלאים. הדבר הכי, הכי רחוק מזה, זה תיקון עולם. תיקון עולם זה המקום שבו אני לוקח את הכוחות הפנימיים שלי, ומייצר תנועה אנרגטית כלפי חוץ. אני חושב שלמשל השבת, שניתנה לעולם דרך עם ישראל, השבת היא בדיוק הנקודה של, אם תרצה, ההליכה אל המזרח במובן של השקט, יצירת איזשהו קשב פנימי, הדממה של כל המערכות החיצוניות, כדי שיהיה לך אנרגיה לששת ימי המעשה. אני באמת חושב שיהדות באה לתת אלטרנטיבה להסתגרות. יהדות היא פעולה, היא לא מקום של, של ה-being, אלא גם של הדוינג.
כן, מעניין. אני דווקא חשבתי שבהבדל מבודהיזם, בעוד שהבודהיזם זה סוג של ניסיון להגיע לנירוונה, enlightenment, זה בצורה של B2C. זה כל בן אדם בפני עצמו. היהדות, יש לה קונספט להביא של B2B2C. לקחת אומה שלמה וקדימה.
לקחת אומה לטובת כל האומות.
דיברת אחריות. אני אמרתי לך, אני פרקטישנר, אני איש מעשה. מה זה אומר אחריות? מה אנחנו עושים מחר בבוקר כדי להגשים את יהודנו במסגרת האחריות שאתה מדבר עליה? אחד ושתיים, אני לדעתי, אני לא יודע, אני לא בטוח שאתה צולח במאה את האוזן הליברלית באופן מלא כשהיא שומעת את המילה אחריות. כי אני חושב שבמילה אחריות יש מידה מסוימת של התנסות. זה כמו שנקרא, לא מלכות אני נותן לכם, אלא עבדות אני נותן לכם.
יש ויכוח שאבא שלך ניהל בבית המשפט העליון לגבי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. Mm-hmm. ויכוח שהוא ניהל מול השופט מנחם אלון, שניהם זיכרונם לברכה. על האם כשאני אומר כבוד האדם וחירותו, זה אומר שהאדם הוא בן חורין לעצמו, לקבל אחריות לכל מעשיו, בתנאי שהוא לא פוגע בזולת. זאת הפרשנות שאני חושב שהעולם הליברלי מאוד מאוד אימץ. כשזה למשל, כשאתה רואה בן אדם שעומד לפגוע בעצמו, אדם שמזיק לעצמו, לא לזולת, האם אתה מתערב או לא מתערב? האם אתה מנסה לייצר מערכת הגנה לאדם הזה, למרות שהוא בחר, הוא אדם בחירי? אז זה ויכוח מאוד גדול, צריך להגיד בכנות, שהגבולות של הליברליזם ביהדות, זה המקום שבו פגיעה בחיים נכנסת. אבא שלך הנחה אותי, למשל, כשהיה נושא של התאבדויות בבתי סוהר, אצל אסירים עם מסוכנות גבוהה. ואבא שלך היה קנאי לפרטיות שלהם. קנאי לפרטיות. והמגמה אחרת הייתה לשים מצלמות ולשים לב באמת שהם לא פוגעים בעצמם. Mm-hmm. והיה מתח mm-hmm. בין שמירת החיים לכבוד האדם. כן. ממש מתח עצום. אני הייתי בעמדה, אני צעיר בהרבה מאביך, אז אני כתלמיד לפני רבו, אבל הייתי בעמדה ששמירת
אחרת.
החיים היא יותר יקרה מאשר הפרטיות. והוא היה בעמדה, הייתה ועדה, לא משנה, אבל זה ברור שיש ויכוח על גבולות הליברליזם.
מה נקבע?
הקימו ועדה, אתה יודע, ככה זה נגמר. יש, okay. היה ועדה של שירות בתי הסוהר, אני אגיד בתאים המסוכנים כן שמו מצלמות, זאת אומרת, העמדה שלי התקבלה כעמדת רוב, אבל זה לא אומר על העמדה שלו שהיא לא קיימת, היא קיימת מאוד. וכשמדברים על ליברליזם ביהדות...
רגע, בעצם כל התנך זה התשע שדגי לסגור מעגל שיצאת נגדו, מה?
לא, אני, הלוואי היו לי עוד כמה ברי פלוגדה כאלה, הלוואי, אמן. זה חוויה מדהימה לשבת ולעסוק בתכנים של מהם גבולות החופש של האדם, ומהם גבולות הפיקוח, כלומר, השאלות הכי חשובות, כשאתה אומר ליברליזם זה עובר אוזן, לא עובר אוזן, מהם הגבולות של הדבר הזה? האם אנחנו באמת עומדים מנוכרים זה לזה? או שאני באמת אומר, אחריות הרי זה מפחיד, נכון? אתה אומר, אני אחראי, אז אני פטרון שלך. אני אחראי על איך תראה השבת שלך. אני אחראי על מה אתה תאכל. אני אחראי על איך תתחתן. אני אחראי, כאילו, מה השתלטת עליי? בשם האחריות, אתה פטרון.
לא, אבל, כן.
על זה אתה מדבר.
כן, לא, אבל אני חושב שזה כמו שאני עושה הבחנה בין סוגים שונים של אימפקט. אני אומר, יש משקיעי אימפקט שהם יודעים שהם אימפקט, והם בלבל אחד. משקיעי אימפקט שהם לא יודעים שהם אימפקט. הם בלבל יותר גבוה. כלומר, אני בלבל כאלה שלא פשוט עושים, לא מדברים. ולכן, בסופו של דבר, השאלה זה לא האם אנחנו מתנסים או לא מתנסים, אלא האם באמת יש משהו שאנחנו מחויבים אליו, שאם לא נעשה אותו, אז אנחנו נהיה בצרות. עוד פעם, נחזור להישרדות. אני חושב שזה... אני חשבתי על זה הרבה, אבל אני חושב שברית הגורל היא חלק מובנה מברית הייעוד. אין ברית ייעוד בלי ברית גורל. אתה דיברת שהמלחמה הזאת החזיר אותנו לברית גורל, אני אומר, לא נכון. אני חושב שהמלחמה הזאת, דווקא בגלל שהיא נגעה לנו בעצבים החשופים של ברית הגורל שלנו, חייבים למצוא איזושהי סיבה נוספת לכל הפרויקט הזה, כן, שגם יצדיק את כל המתים האלה, וגם את כל האבל והשכול, ואת כל העניין הזה, תראה, ככל שמדובר בברית גורל, לבחור בשכונה הזאת פה, זה כנראה המקום הכי פחות מוצלח על פני הגלובוס, כן? אז אני אומר, מה שאני אומר זה, אוקיי, אנחנו חייבים לעשות את זה, כי אני מסתכל על גם מה שקורה מסביב, אירופה ואמריקה, מהם תבוא הבשורה? איזה בשורה?
אז אני קודם כל אגיד שהתשתית בעיניי זה לא התשתית של הזהות, דיברנו בהתחלת השיחה על הזהויות.
זהויות.
אז התחלת התשתית של הזהות שלי כאדם, אדם יהודי ישראלי, זה בעיניי הזהות. אז הדברים האלה לא בחרתי להיות אדם, נכון אומרת המשנה באבות, על כורחך. נולדתי אדם, עכשיו אתה מממש את זה או לא מממש את זה? אני אומר אותו דבר יהודי. אני יהודי, אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? אנחנו חיים בעולמות של בחירות עד גבול מסוים. העולם באמת מגדיר אותנו גם כשאנחנו לא מגדירים את עצמנו. אותו דבר לגבי ישראלי. אנשים שמתלבטים להיות כאן או לא להיות כאן, זה לא משחק. הם שואלים האם אני בבית, האם זה הבית שלי, לא רק בשפה, לא רק אני לא יודע, בגיאוגרפיה והאקלים, האם אני מרגיש בבית במובן העמוק של השורש הפנימי שלי? ואני חושב שזה האתגר הכי גדול של החברה הישראלית היום, זה להיות מה שפעם היה סיסמה, להרגיש בבית בבית. להרגיש בבית זה אומר לייצר אקלים שהוא בית. כשאנחנו מדברים על ליברליזם יהודי, אנחנו מדברים קודם כל שאנשים ירגישו בבית, במובן הכי עמוק של החופש. חופש זה לא הפקרות. חופש זה בחירה, זה מימוש. ויש גם זהויות. כשאנחנו מדברים על איך נראית חברה קולקטיבית, של אינדיבידואלים, זה כמעט תרתי דה סתרי. נכון, אתה אומר, מצד אחד חברה שיש לה תעודת זהות, לא רק פיזית כזה של מדינת ישראל, אלא הגדרת לאום. ואז אתה בא ואומר, אבל תהיה אינדיבידואליסט, כי אני ליברלי עד הקצה, זה כמעט לא עובד.
נכון.
צריך להגיע לאיזשהם הסכמות מינימליות, שבהם אנחנו אומרים, יש איזושהי זהות. ושם אנחנו נמצאים בוויכוחים מאוד מאוד קשים, לגבי מרכזים, לגבי ימים טובים, לגבי יום הכיפורים שלפני המלחמה, דיממה אותנו, ממש דיממה אותנו, לאיזה שסע נורא עלינו, בתוכנו, על כיכר העיר, איך היא נראית. אני חושב שאנחנו נמצאים בתחילת, ממש ההתחלה, של ההתהוות של עצמנו. כל המלחמה הזאת הובילה אותנו למקומות של צורך בבירור. אתה אומר שאנחנו מחויבים לברית הייעוד מתוך ברית הגורל, אני חושב שזאת הנקודה שלנו היום. אני לא יודע מתי תהיינה בחירות, אבל בחירות זה רק איזה סימפטום של הצורך שלנו לבטא את עצמנו, להגיד איך אתה רוצה שתיראה החברה שלך, איך תראה תעודת הזהות שלך. אני מאוד אופטימי, יואל. אני מאוד אופטימי כי אני רואה באמת איזה נקודת חיות, ויטליות של חברה צעירה, חברה שוקקת חיים, וגם מחפשת זהות. כל עוד יש חיפוש, יש תקווה.
בוא נעשה סימולציה, שבמסגרתה אני משתף אותך שיש לי עוד 10 ימים כנס פילנטרופי, שבמסגרתו אני אציג את מרכולתי. סטארט-אפ הגשמת הייעוד, במה אנחנו מתחילים? הרי זה צריך להיות פרקטי.
אני חושב שלפני הכל, אנחנו צריכים לייצר תשתית של ידע. תשתית של ידע זה אומר הנגשה, אבל הנגשה קיצונית, מאוד 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 רחבה, של הבסיסים של הזהויות שמהם מורכבת האומה. שזה אומר הנרטיבים, הסיפורים. יש לנו אלפי אלפי סיפורי ראשית. זה לא רק התנך. זה כל מיני מסורות שעוברות מדורות, כל מיני תרבויות של, שכולם הולכים לכאן, והן כמעט נשכחות. אנחנו כאילו גדלים בלי שורשים. אין מציאות של צמח שיצמח לגובה בלי שורש עמוק. הראשית של, הכל, של הפרויקט הזה, של האימפקט הזה, זה יצירת השורש בצורה נגישה. המושג של הנגשה זה מושג שנשמע מניפולטיבי, זה נשמע מעולם השיווק, אבל זה עולם אמיתי, כי יש לך תוכן ויש לך קהל, ואתה צריך לייצר צינור שבין הקהל לבין התוכן. לא יודע אם אתה זוכר את השיר המפורסם של עץ הכוכבים, שלסבי ישנה חצר, עץ אחד מופלא בה, והסבא הזה מגדל כוכבים על העצים ומנסה למכור אותם, ואף אחד לא קונה. הם אומרים לו, סבא, סבא, לא תודה, אין צורך. זאת אומרת, הם לא מבינים. מסתכל בהם הסב, נפשו נרגשת, עיניהם ודאי עברות, אוזנם חירשת. הבית השבו עם סלו, כך אומר השיר, בלי טיפה של עצב, האוצר נשאר אצלו, אצלם הכסף. ואני אומר בפרויקט שלנו, זה לא יכול להיות. כי האוצר הזה, הירושות האלה, שכל הדורות שלפנינו יצרו עבורנו, זאת ירושה שצריכה להגיע לשם.
כן, אוקיי.
יש המון עצב עם הצנרת סתומה. הפרויקט הראשון, הנגשה.
אוקיי. אני מניח שאתה מתכוון בין היתר להנגשה של התנ"ך, של 929, של מה שאתה עושה.
הכל.
בסדר, בסדר גמור. אבל אני, אם אני מבין מדבריך נכון, אתה אומר, כדי שנצליח להביא אותנו כאומה להגשמה, בואו קודם כל ניצוק או נמצא את הזהות של הישראלי החדש, והטקסט הטוב ביותר בשביל זה, זה התנ"ך.
התנ"ך okay? הוא הראשון, כן.
הראשון. עכשיו, אני חושב אני לא מאמין שאפילו אתה יכולת להעלות על דעתך את החשיבות של 929 שפתחת אותו. זה במובן הזה היום, יש לזה חשיבות אדירה להנגיש באמת לקבוצות ולקהלים אחרים את התנ"ך באופן שכבר סוף כל סוף הם ירגישו, יוכלו גם לקחת עליה בעלות, אבל אני שואל אותך, איך נכשלנו עכשיו עם מהפכת שר החינוך וההתנגדות? אתה יודע, זה היה כאילו מן התנאי הפבלובית. שר החינוך הוסיף שיעורי תנ"ך, הצילו, עדתה, עדתה, עדתה.
נכון, בגלל שיש חוסר אמון. כשאתה מסתכל על מערכת ממשלתית שמצביעה, או צובעת את היהדות בצבע מאוד קודר, גם צבע חרדי, לאומני, צבע שיוצר אצל חברה ליברלית, תחושה של זרות, הדרה. ואז אתה בא ואומר, הם ימכרו לי את היהדות, את היהדות הזאת אני לא קונה. כי הייצוג שלה הוא ייצוג דוחה. כשאתה, אני חושב שהנזק שזה גורם, הוא לא יאומן, בגלל שיהדות יכולה להיות אלטרנטיבה לכל כך הרבה, באמת, ביטויים חשוכים, גסים, לאומנים. אני על זה נלחם, ואני יכול להגיד כמעט כל חיי, שיהדות תהיה אור ולא חושך. ובמובן הזה, אנחנו צריכים לייצר צינורות של אמון. קודם כל אמון. כשיהיה אמון, השערים ייפתחו.
אם באמון הסכינן, אני אפנה לעוד נושא מאוד חשוב, שקשה שלא להציף אותו, וזה מערכת היחסים בינך והקבוצה שאתה מייצג, והקבוצות האחרות בציונות הדתית. איפה אנחנו עומדים? מה קורה? לאן זה הולך? איך אתה רואה את הדברים?
תראה, אני אומר את האמת, שכנראה רק בבחירות הבאות נראה אם באמת לאן זה הולך. הטענה שמסתובבת ברחוב זה שהנציגות הפוליטית שנמצאת היום בכנסת בשם ציונות דתית, היא פשוט לא מייצגת בכלל את הציבור הגדול הזה שנקרא ציונות דתית. שזאת אנומליה מה שאני אומר. נכון? יש מפלגה שנקראת ציונות דתית, שלא מייצגת את האנשים שנקראים ציונות דתית.
עכשיו, סמוטריץ' לא מייצג אותך.
הטענה, אותי בוודאי שלא, אבל הטענה היא שמסה גדולה מאוד מאנשים שמגויסים, לא רק לצבא, מגויסים לתעשייה, להשכלה, לרחוב המערבי, הליברלי, הם נמצאים ברחובות העיר, בכל פינה, בכל מקום, והטענה היא שהייצוג הפוליטי מושך לקצוות, והרחוב הציוני דתי מושך למרכז. כמו שאומרים, נגיע לקלפי.
בסדר, אבל בכל זאת, כשאנחנו רואים את מה שקורה עכשיו, איפה טעיתם? אתה יודע, אתה נגיע לקלפי, יכול להיות שלא נגיע לקלפי, כי כל מיני דברים שקשורים לשבר שיש בציונות הדתית. או לאן שהציונות הדתית הלכה, וגם האם אתה אומר לעצמך, האם כל משנת הרב קוק לא הפכה את כולנו לרב קוקו או משהו?
תראה, הסיפור, סיפור גדול מדי, זאת אומרת, משנות ה-70, כשאחרי מלחמת יום כיפור, חל מהפך לא רק בשנת 77 בשלטון, אלא גם בתודעה הישראלית. שני זרמים בבת אחת פרצו החוצה, אחד זה המסורתיות המזרחית, שהגיעה לשיא שלה בהקמת ש"ס, בתחילת שנות ה-80, והקבוצה השנייה, ציונות דתית עם גוש אמונים, שפתאום עברה בשפה של עמוס עוז, מהקרון האחורי של הרכבת לקטר, והתחילה להוביל את התנועה הציונית. שני הזרמים האלה גדלו והפכו להיות המשקל הכבד של הפוליטיקה הישראלית. ציונות הדתית 50 שנה מוליכה. מוליכה באמונה יוקדת של ארץ ישראל שלמה, של התיישבות, של הגשמה, של מעורבות מאוד מאוד חזקה בצבא. ואתה רואה היום 50 שנה אחרי כבר דור שלישי, ופתאום אתה מסתכל ואתה רואה שיש פה קצוות. קצה אחד הולך בעיוורון מוחלט אל ה, נקרא לזה אל הר הבית, אל המקום הזה הטוטלי, שיש שיקראו לו משיחי, יש שיקראו לו גאולי, כל מיני מילים כאלה, ויש ציבור אחר, הרבה יותר משולב בהוויה הישראלית של התעשייה, של הכלכלה, של המערב.
גם אתה מדבר במונחים של משיחיות, גאולה, תיקון עולם, תיקון עולם זה גם סוג של גאולה.
ממש לגמרי. אתה יודע, אני חושב שהתמונה היא רק שהשפה, נקרא לזה המימוש שלה, נעשה דרך רחוב ולא מעבר.
לא, אבל זה נקודה חשובה, כיוון שהבעיה היא לא במשיחיות, ברעיון המשיחי.
אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, כי המשיחיות זה נושא ענק, ואני חושב שאני חלק ממנו, אבל אני חושב שהדרך, המושג הזה שלא לייצר נתקים בתוך חברה, הקבוצות של הקצה לא סופרות ממטר את את הציבור, הן רצות קדימה, הן בסוף התנגשו או לא התנגשו בהר, אבל אני חושב שהציבור נמצא במקום אחר לגמרי, מקום הרבה יותר מעורב, הרבה יותר משולב, הרבה יותר רגיש אל הצרכים של כל מי שחי מסביבם, ולכן אני גם אופטימי. אני חושב שהשטח מלמטה הוא מבעבע בחיים הרבה יותר בריאים.
כן, אין ספק שחברה אזרחית בתקופת המלחמה הוכיחה שבאמת יש, זה מה שנקרא, עם חומר כזה מתקנים עולם. אבל אני רוצה בכל זאת להתייחס לנקודה נוספת שמאוד מעניינת אותי בהקשר שלך, והיא קשורה למשהו שאמרת לי במועד שבו התחתנתי עם דנה. והיה שם משהו בטקסט שהפריע לי. אמרתי, שאלתי אותך, למה אני לא יכול להוסיף עוד איזשהו קטע קטן, אני חושב שהיה שם איזה משהו נורא אתנוצנטרי, או ירושלים, רציתי להגיד העולם כולו, אני לא זוכר בדיוק, ואמרת לי, תראה, יש את הטקסט, וחשוב לשמור על הטקסט. אחר כך, תפרש את זה, כפי שאתה רוצה לפרש את זה, יש מרחב לפרשנות, אבל הטקסט חייב להישמר. אני חושב שיכולה להיות אפשרות שהדרך היחידה של היהדות, אפילו היהדות ההלכתית, לשרוד, זה אם היא תגיע למצב שהיא תשרת את החיים שלנו, ולא אנחנו נשרת אותה.
כן,
היא תהיה פרקטיקה שמסייעת לנו לחיות את החיים. והשאלה במשחק הזה, במתח הזה, איך אתה רואה את הדברים? אתה גם חשוב לי להגיד, לא אמרתי מקודם, כתבת ספרים על שמואל, על הרב עובדיה יוסף. יש לך עמדה בה.
קודם כל, אני מסכים עם שני חלקי המשפט שלך. באמת, כשאני עומד בחופה שלך ואני אומר, זה הטקסט. והצד השני, שהתורה או המסורת צריכה לשרת את האנשים. שני החלקים נכונים, והם לא סותרים. אני חושב שהעולם שלנו גדל מהעולם המודרני לפוסט-מודרני, להבנה שהפרשנות היא שם המשחק, הרמונויטיקה. אנחנו מבינים שהפרשנות של הטקסט היא מייצרת את נשמת הטקסט. הטקסט יש לו איזושהי עמידות. כשאתה הופך את הטקסט למשהו שהוא משתנה ללא סוף, אין לך שום עמידה בעולם. הכל מתמסמס. שאחת האגדות המאוד מאוד מעוררות התרגשות על אחד מגדולי ישראל ששרפו אותו, אפרופו הגורל, רבי חנניה בן טרדיון, והבת שלו רואה אותו, שהם גוללים עליו ספר תורה ושורפים אותו עם ספר התורה. אבא, מה קורה? אז הוא אומר לרבי חנניה, הוא אומר, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. האותיות הפורחות זה דבר שהוא לעולם לא ישרף. המילים האלה, הטקסט, היהדות היא יהדות מאוד מאוד טקסטואלית. כשיש לך שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה טקסט שאף אחד לא ישנה אותו. למה? ככה. נכון? יש מושג כזה, כהורים אנחנו יודעים, שלפעמים יש תשובה שאומרת, ככה. זה הטקסט. איתו תעבוד. תפרש אותו מיליון פעמים. כל בן אדם ייקח אותו למקום שלו, הפרשנות היא אינסופית, היהדות היא יהדות של פרשנות.
במקרה הזה זה פרשנות, במיוחד י' ק' ו' ק', זה חגיגה שלמה.
אז עכשיו תיקח כל, אני אומר, יש טקסטים מכוננים. במקרה של החתונה זה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. עוד פעם, אני אומר פעם שלישית בתוכנית בינינו, אביך, זכרו לברכה, תיקח ממנו את ירושלים, לקחת חלק כמעט אורגני מהנשמה שלו. הרעיון הזה שאתה לוקח טקסט ושומר אותו ומפרש אותו, זה החופש הכי גדול. כשאתה מדבר על ליברליזם, ככה נראית יהדות ליברלית. ככה נראית יהדות של אותיות שהם לעולם לא ייפגעו.
אני מאוד מבין אותך, ובכל זאת רוצה לאתגר אותך ולומר, א', אני חושב שאם יש תקופה בהיסטוריה האנושית, שאנחנו כן יכולים לשנות במידה יותר גדולה מאשר אי פעם בעבר את ההלכה הזה עכשיו, כי חזרנו לארץ ישראל, וזה transition point, וצריך לשחק עם זה, וב', אני נותן לך דוגמה קטנה. תאר לך שהנושא הזה שלא תבשל גידי בחלב אמו, שזה תרגל להיות הפרדה בין חלב לבשר. זוכר כמו ש-STP כשעובדת איתי אמרה לי חסידת גור, לא משנה מה יקרה, אחרי שאכלתי בשר, לא משנה מה יקרה, אני לא אוכל חלב. תאר לך שבאותה עוצמה, היינו כולנו כאיש אחד מתאגדים, ולא נוגעים במזון מעובד, או במזון עם סוכר מעל רמה מסוימת. זהו, אתה יודע כמה אנשים היינו מצילים?
א', כן, וב', אני חושב שזה דבר מרהיב. Okay. שיש איזה משמעת פנימית שאומר, אתה עומד מול המקרר, אתה מת לאכול, אתה אומר, אני לא יכול, אני בשרי, וזה חלבי.
אבל בוא נעשה עכשיו, זה על משהו שמציל אנשים.
אז קודם
זה
כל...
זה מציל אנשים.
נכון, צריך לייצר מערכת שהיא נורא אינטימית במובן של המחויבות. אני חוזר אל מה שדיברנו לפני מיליון זמן בשיחה הזאת בינינו, שמדברת על אחריות. כשאתה מייצר מערכת שהיא מודעת לדברים של קיום עולם, של מערכת של צער בעלי חיים, מערכת של פגיעה בין אדם לאדם, מערכות שלמות, שאתה יוצר איזו תחושת מחויבות שהיא ברמה דתית, ברמה הזאת שאומרת קיומית, בלעדיה אין לי חיים, זה רמה שהיא מעל המחויבות של האדם הרגיל. זה דבר שבאמת תחשוב, האישה הזאת שאמרה לך את זה, היא יונקת את זה באמת בדורי דורות של מסורת.
שאמרה לי את מה?
את הבשר והחלב הזה, כן. בסדר? דורי דורות היא כבר סוחבת את זה איתה, זה בכלל לא נתון לפרשנות, זה חלק מהצריבת האישיות שלה.
אין ספק.
כך 100 שנה קדימה, תחנך על הנושא של בשר מתורבת, אתה תגיע לשם.
יש לך מחשבות על היום שאחרי 929, או אתה רואה את זה מפעל חיים?
אני מרגיש אחריות. אחריות לתקופה שלי, כמה שאלוהים ייתן לי, לנסות לייצר תנועה פנים ישראלית של שיקום היחסים. לא רק יחסים בין אדם לאדם, אלא יחסים בין יהודים לתורה שלהם, והמסורות שלנו. חשוב. אני מרגיש אחריות ואני אעשה את כל ההשתדלות שאני יכול, בכל כלי, בכל צינור. אז תברך אותי לשנים הבאות.
קודם כל אני יכול להגיד לך שהייתי מאוד הצלחת, למרות שלא חזרתי בתשובה והאמת, אני לא יודע אם זה מחזב אותך או לא, לא נראה לי שאני אחזור בתשובה, אבל ההתייחסות שלי היום לטקסט התנכי היא הרבה מעבר ל... טוב, אתה גדלת הרבה תלמידים בחייך, אז ככה על הדרך, כן. התפתח אצלי מנהג בכל פודקאסט, שבדרך לפודקאסט יש לי חבר טלפוני. זה מישהו שמכיר אותך היטב, ומספר לי עליך, הפעם חברה הטלפונית הייתה גל גבאי, שניהלה איתך 4 שנים את 929 על המפעל היפהפה הזה שהובלתם, שהיא גם מאוד גאה בו, גם מאוד 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 אוהבת אותך, קסמך הלכו גם עליה. גם בעצם גל, כמוני, היא חילונית אוהבת תנ"ך, אנחנו מין קבוצת מיעוט מאוד מבודלת בחברה החילונית ליברלית, אנחנו מקווים ש-929 תעלה ותצלח, כי אנחנו בעצמנו נרגיש פחות במיעוט. אני רוצה, הרב בני, להודות לך. הגעתי לפה עם סדרה ארוכה של שאלות. התשובות שלך היו מרתקות כמובן, אבל אני חושש שאני יוצא מפה עם כמות שאלות גדולה יותר. יש לנו עבודה רבה, מלאכה מרובה. אמן שתצליח בפועלך ובמפעלך, ב-929 ובכלל, הצלחתך, הצלחתנו במובן הכי אמיתי של המילה. ולכם, מאזינים יקרים, תודה רבה. אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. להתראות.
כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.